קוראים יומיים, אבל לא מאותה סיבה, אלא בגלל שאכן טבריה הייתה מוקפת חומה בימות יהושע, אבל היא מצד הים לא הייתה סגורה. אז האם הים נחשב כחומה או לא? האם זה נקרא מוקף או לא מוקף? כן, זה הכוונה. אז מצד הספק, האם הים יכול להיחשב כחומה, אז מצד זה בטבריה קוראים בשני הימים. טבריה הוקמה על ידי הורדוס, לכבודו של טיבריוס. עכשיו, לפני כן, הייתה שם בשם רקת, חרבה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כרך שישב ולבסוף הוא כף, נידון כפר. מה זאת אומרת? אתה צריך גם לדעת עוד ידיעה היסטורית נוספת. יכול להיות שאומנם החומה היא מימות יהושע, אבל לא הקימו את החומה תחילה, אלא קודם כל היו בתים, ורק אחרי זה שמו חומה. אז גם זה נחשב ככפר. וזה נראה לנו קצת מוזר, כי זה תמיד ככה בדרך כלל, לא? מתי מקימים חומה? אחרי שיש בתים. בימי קדם באמת היה אחרת. בימי קדם, לא, לא, יש לנו ידיעות. כן, אבל לא, אבל באמת, ידוע שבימי קדם, מה שמקובל היה, זה בדיוק הפוך מה שמקובל היום, שהיו קודם כל בונים את החומה, אפילו באופן סמלי, היו עושים תלם או משהו, אבל קודם היו עושים את החומה, ואחרי זה היו מיישבים בבתים. כן.
היה?
לא, בכל העולם.
היו
לזה סיבות דתיות. כן? כלומר שראו את העיר כמקום קדוש, לא כסתם משהו. ולכן, כדי להקים עיר צריך החלטה. החלטה של קבוצת אנשים, אנחנו רוצים להקים עיר, ויש טקס שלם של עשיית החומה. כן, למשל, יש לנו כמה תיאורים כאלה, נקדם, איך רומולוס הקים את רומא, וכדומה. תמיד היה חומה תחילה. אז זה מה שאומר כאן, שאם זה לא נעשה באופן הזה, כרך שישב ובסוף הוקף, נידון, ככפר. מהי טעמה? צריך להביא ראיה לזה, דכתיב, ואיש כי ימכור בית מושב העיר חומה שהוא כף ובסוף ישב, ולא שישב ובסוף הוא כף. כלומר, עיר חומה בתורה זה נקרא וכי ימכור בית מושב עיר חומה, בית שמדושב בעיר שיש לה חומה. כן, זה נקרא, אם כן החומה קדמה. לא הבנתי מה שאתה מתכוון לומר. מקום שהיה מיושב מקדם גם בלא חומה שיקרא ב-15.
כן.
אבל זה לא דומה לשושן. הרי כל העניין הוא לציין את ה-15 בערים הדומות לשושן. לשושן הייתה חומה. נכון? כמו כל עיר נורמלית. בימי קדם, שקודם כל בונים את החומה, וזה את העיר. אם באופן יוצא מן הכלל עשו הפוך מהרגיל, אז נכנס לכפר. עכשיו, מה שצריך לברר כאן, מה זה בכלל עיר ומה זה חומה, מה זה עיר ומה זה כפר? למה זה כל כך חשוב? מה ההבדל בין חיי כפר לחיי עיר? מה ההבדל המהות?
צפיפות?
יכול להיות כפרים
צפיפים.
מה ההבדל בתרבות? יש בעיר מה שאין בכפר, ויש בעיר מה שאין בכפר, זה המפגש החברתי. מה שמאפיין עיר, וכל מתכנן ערים יגיד לך את זה, מה שמאפיין את הערים, זה שלעיר יש מרכז ציבורי. לציבוריות יש מקום בגיאוגרפיה. בונים מרכז? לא. כפר, מה שמאפיין אותו, זה שכל אחד חי לבדו. מרכז הכפר הוא דבר מקרי. כלומר, יש מספר אנשים שהיו זקוקים לאיזשהו שירות מרכזי, אז השירות המרכזי קיים. מה שאין כן בעיר, העיקר זה אדרבה, זה הזרימה הציבורית. כלומר, הכבישים המרכזיים, הרחובות וכדומה. וכל זה מקיף מרכזי אכלוס. זאת אומרת שיש בעיר ממד של כלל, והכפר יש בו פרטיות. במובן הזה, הכפר דומה מבחינת מהותו לעניינה של חוץ לארץ, והעיר לארץ ישראל. בשביל העם היהודי, שהרי לנו יש זהות ציבורית קולקטיבית בארץ ישראל, וזהות פרטית בחוץ על הארץ. לכן חוץ על הארץ היא מעין כפר אחד גדול, וארץ ישראל מעין עיר אחת גדול. ולכן, הכפר הגלובלי. ולכן, אנחנו חוגגים את פורים ב-15 במקום שדומה לארץ ישראל, וב-14 במקום שלא דומה לה. כי 15 זה התאריך האמיתי של החג. כי כל פעם, מתי חגים חגים? באמצע החודש, בירח מלא. כשאתה לא בירח מלא, אתה לקראת השלמות, אז זה חוץ על הארץ. זה לא, זה לא מקרה הדברים האלה. שלום. מה? שיש כמו אקו, אתה אומר?
רואים את אקו במור, אתה עובד על החוק.
נכון, נכון, נכון. אז על זה, זה יש מאמר של הרב שר ישוב כהן, הרב הראשי של חיפה. אין בריחות בדבר הזה. מכיוון שלא קראתיב, אינני יודע מה לענות לך. אבל הייתה שורה שלמה של מאמרים שיצאה לפני 11 שנה בעניינה של לוד, העיר לוד. באיזה יום צריך לקרוא את המגילה בלוד? ב-14 וב-15. כי הרי לוד היא מוקפת חומה מבית יהושע בן נון. ואין לנו שום ספק בדבר. אשקלון גם, ודאי.
אבל
אין שם חומה, אז מה?
אשקלון
של היום זה לא אשקלון של אז. אבל לוד של היום זה כמעט ברור לחלוטין מבחינה ארכיאולוגית שזה שם. נכון? אז הרבנים ישבו, כתבו, אחד כתב בעד, השני כתב נגד, והשני והשלישי דחה את הנגד של הבעד, וכו' וכו', בסוף הגיעו למסקנה, עושים כמו שתמיד היה, ב-14. אבל זה לא פשוט כל כך, היה מקום להחליט לשנות את תאריך הקריאה, וזה לא. כן, כדי לפני כבודה של ארץ ישראל. לא, דווקא יהושע כבש לרגע, אבל לא משנה, זה לא משנה, היו יהודים, לא יהודים,
היו פלישתים, נכון?
היו פלישתים, נכון.
אז זה לא מונע?
לא.
זה גורר שום דבר?
שום דבר.
קיום החומה יותר חשוב מה שמסיבור של צוויתי?
ודאי. בארץ ישראל מקודשת גם לי שיש בה יהודים. אבי יושע וחרב. אבל זה לא נקרא חרב.
למה? אם ישוע, אם ישוע
כבש, הוא נוכל את הסיבות להיות חרב. לא ברור בכלל שיהושע יישב שם יהודי. כנראה שיהושע כבש, הוא מיד נסות. מה? למה לא?
למה כן? הוא כבש,
הוא כבש, הוא נתן, הוא פשוט לא עסק מעמד שם. גם פקין, כן, בייג'ין, גם כן מוקפת חומה מות יהושע. אז אם יהיה לנו ברור שיש שם חומות מות יהושע, נקרא את המקילה שם, 15. ברור. יש סוגיה רק על זה. זהו, הלאה. ואמר רבי יהושע בן לוי, קרא שאין בו 10 בטלנים, נידון ככפר. 10 בטלנים צריך שיהיה בעיר. מה התקמה שמלן? מה הוא מחדש לנו? תנינה, הרי למדנו כבר איזו היא העיר גדולה, כל שיש בה 10 בטלנים. פחות מכאן, הרי זה כפר. כן? מה זה בטלנים בכלל? לא, בטלנים זה לא זה. תסתכל ברש"י. כן, אז בוא תראה מה שרש"י אומר. שבטלים ממלאכתן שיהיו מצויים תמיד בבית הכנסת שחרית וערבית. זאת אומרת, מה זאת אומרת? זה אנשים בעלי מלאכה. יש להם מלאכה, רק הם בטלים ממנה. לא כתוב בטלים ממלאכה, בטלים ממלאכתן. אז אנשים עובדים בדיוק כמוני כמוך. הם עובדים, רק מה? הם משועבדים לצורכי הציבור. זה הכוונה. זה כבוד אם כן, אחר הפגן.
יהודי טוב, אבל עם רע. הוא לא לומד הרבה, לא יודע, לא יודע, לא יודע, אבל הוא אוהב תפילה. הוא אוהב לירות, והוא עוזב את המלאכה שלו, והולך למשכנים וערבים ובשבילים. אז הוא לא תולד חם בכלל.
השאלה אם נתנו לו את
זה. הוא נקרא בטלן?
לא. לא, לא, לא נקרא בטלן. הבטלן זה מי שמונה לשם זה. זה מינוי ציבורי. כמו שיש ראש עיר, יש שוטרים, ויש שופטים, יש בטלנים. הבטלן זה תפקיד. תפקיד מטעם הציבור. חייבים לדאוג שיהיו 10 בטלנים בבית הכנסת. מקבלים משכורת על הדבר הזה. כשהרב גץ נעשה רב של הכותל, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, חששו מאוד במשרד הדתות שלא יהיה מניין קבוע בכותל. אז רצו לתת משכורת ל10 יהודים כדי לדאוג שתמיד יהיו 10 מתפללים בכותל. כן, אבל זה מעולם לא קרה. כלומר, אין יום, אין אפילו שעה אחת שהכותל ריק. זה לא קרה. תמיד יש שמיים. יצטרך לי, אז זו תשובה של הגמרא, קרא יצטרך לי. כלומר, מה שאמרת, שאיזו עיר גדולה, כל שיש בה 10 בטלנים, זה מובן לגבי הלכות, ערכים וכל הדומה לזה. אבל לגבי קרח, היינו חושבים שגם אם אין בו 10 בטלנים, למה? אבל גם אם קל עלה מעל מה? כי הרי מגיעים לשם כל מיני אנשים מכל העולם לקרח. אז אולי עצם זה שיש הרבה אנשים, גם בלי 10 בטלנים, אנחנו נחשיב את זה כקרח, ולכן היה צריך להגיד שלא. ואמר רבי יהושע בן לוי, קרח שחרב ולבסוף ישב נידון כקרח. כלומר, אם היה חורבן הקרח, ואחר כך חזר החורבן, חזר העיר, חזר הקרח להיבנות, שוב קוראים בו ב-15. למה לא?
זה עבר זעזוע כזה טקטוני, רעידת אדמה ואתה...
אז מה?
ואחר כך לא רוצים יותר לבוא, אז לא, אבל זה כבר לא אותו מוכתב, אוכלוסייה לא אותו עצמא, כי אין בכל מיני דבר.
אז מה?
למה אני קוראים לקרח?
למה לא? רומא, חרבה כמה פעמים? היא עדיין רומא. ירושלים חרבה כמה פעמים? היא עדיין ירושלים, אז מה אתה רוצה? כן? שוב מוקף חומה מבעוד יהושע בן נון.
זה יכול להיות כפר בקנה של היום?
עדיין, למשל גוש חלב. גוש חלב שבגליל. מוקף חומה מבעוד יהושע בן נון. קוראים בו את המגילה ב-15. שרקסים, כן, שם. בקש מהשרקסים המוחדים להתגייר לרגע כדי לקיים את ההלכה שקוראים ב-15.
אבל יש ערים,
יש כפר בשומרון בשם בית רימה. הכפר הזה מוזכר כבר בספר יהושע. מוזכר שהייתה לו חומה. שם צריך לקרוא ב-15? רון, דנו בזה לפני שנכנסת, כן. מה? שמה? לא, ויש לספק של המיקום. אני לא אמרתי שזה בטוח. בינתיים אין יהודים בבית רימה. אז אני יכול לזרות דברים ככה, איך שאני רוצה. כן, יכול להיות שיהיו 10 יהודים בפורים שם. יכול להיות. ובית אל גם מסתפק. כן, הרי בית אל המקראי זה הכפר ביתים. האמת זה לא הכפר ביתים, זה איזה חורבות בין ביתים לבין בית אל ההתנחלות. שם בחורבות עצמן לא יושב שום יהודי. אז זו הסיבה שאמרו שבבית אל פטורים מן הספק וקוראים ב-14. אבל זה לא פשוט. אם יתנדבו 10 יהודים ללכת לשים מחנה אוהלים בתוך החורבות של ביתים, מה אתה עושה, תהיה בעיה לרב אבינר, שהוא הרב של בית אל. הוא יצטרך להחליט אם לקרוא את המגילה או לא. אבל זה היה ככה. כן? כלומר, מקדם זה היה ככה. מה? צריך לשוב להיות כרח. אז יש שוב להיות, אתה אומר שזה לא כרח, כיוון שאין שם עצמה גדולה. לא שמעתי, כלומר לא ראיתי בפוסקים מי שאומר שצריך דווקא כרח. שבטים אפשר גם לעשות שוק, הרי יש איזה קיוסק בגוש חלב, לא? זה לא? אה? היית שם? אה, טוב, נו, אתה רואה. אז יש שם השווקים, זה... כל העולם בגיע משם. כן. גם מוכרים מזכרות שם על יד הקבר של שמעיה ואבטליון. לא? אין שם איזה מחזיקי מפתחות בצבע. זה יעבור. טוב שיהיה. אז רק מה יחרב? מה הביטוי של... מה המשמעות של חרב? אילי מה חרבו חומותיו, ישב אין, לא ישב לא, כן? והתניא רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, אשר לא חומה אף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו קודם. לכן, קודם לכן, אלא מה יחרב? שחרב מעשרה בתנין. כלומר, אם בטלו עשרה בתנין וחזרו עשרה בתנין, זה נקרא כרח. ואמר רבי יהושע בן לוי, לוד ואונו, איפה זה אונו? קריית אונו. וגי החרשים, מה? כן, קרוב לאיפה שהיום קריית אונו. כן? לוד ואונו וגי החרשים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, אב. כן? והן יהושע בן הנה, מה אתה באמת בטוח שהוא זה שבנה אותם? והאלפעל בן הנה, אלפעל הוא זה שבנה אותם. דכתיב, ובני אלפעל, עבר ומשעם ושמר, הוא בנה את אונו ואת לוד ובנותיה. הוא תעמר. אלפעל, מה אתה רוצה? אתה יודע מי זה אלפעל? יהודי שמוזכר בספר דברי הימים. הוא בנה את אונו ואת בנותיה. אז הרבה אחרי יהושע. אז זאת השאלה, איך אתה יכול להגיד שזה מוקף עוד יהושע בן נון? אנחנו יודעים שאלפעל הוא זה שבנה. מה?
אולי זה היה קיים, וזה
בעצמך קרוב אליו. אבל קושיה יש פה. קושיה יש, נכון? טוב. ולטעמך, אסא בן הנה, למה אתה אומר אלפעל? תשאל בכלל שאסא הוא זה שבנה. אתה אלפעל בן הנה. הדור אינפול, אתה אסא שבתינו. כלומר, זה חרף כמה פעמים. בימי פידגש בקפאה, ואחר כך זה שוב נפל. עד שבא עשה. די. נו, זה בדיוק בשבת ימים. בספר יהושע תראה שלוד ואונו, אונו במיוחד, זה הרי גבול בין דן לבנימין. מה? דן, מה הבעיה? כן, גוש דן. שמעת על זה? גוש דן זה דן. באיזה שבט אתה פה עכשיו בטכניון? קפה מנשת, בסדר? כן. אז מה, זה שייך לשבט מנשת. אם אתה מגיע לקריות, אתה מהקריות, נכון? אז באיזה שבט אתה? גבולות. אבל פה בקרמל אתה לא בזולו. למה אתה בזולו? אתה עובר את הצ'ק פוסט. טוב, מי מנשה בזולו? בטוח שיש כבר איזה אחד כזה, לא? אין כבר זולו? אפשר להקים כבר זולו מזי בעיה. כן? צריך להגיד כמה שקי מלט ואבנים לא מסוכתות. לא אתה יפה מאוד. אני גר למשל בגבעת שאול, אפשר אולי למצוא את קבר שאול גם. זהו קבר שאול, מה אתה אומר? מה הבעיה שלך?
לא, זה יחוק כזה שיהיה רשת נהרגית בין המחזיות.
אין
יש.
אה? ביניהם? תלוי.
פה למשל זה גד. אחד מהבנים של גד היה שמו גוני. איפה נשאר? גוני. גוני. ואיפה נזכר, איפה נשמע השם הזה? יש מקום נקרא אום ג'וני. שמעת עליו? איזגניה. כן, איזגניה הוקמה באום ג'וני. זה השם גוני בנו של גד. מראה לכם איך ששמות עוברים אלפי שנים ונשמרים.
איזגניה גם קראו לה.
גוני מוזכר בפרשת ויגש. ובני גד, גוני ויצר ושילם. יחצאל וגוני.
זה
פה זה גד, ופה זה סחר.
אז זה שמה קראו לגניה? גניה זה שם גוני.
רצו לעשות משהו דומה. ג'וני וגניה.
כן? זה לא היה בגלל פה.
מנשה?
זה נקרא גלעד.
זה תלוי מה, לא ראי, זה לא פשוט.
מחיר בן מנשה כבש את כל הגלעד, ומחיר נתתי את הגלעד.
כן, יש שם את הרובה של השבטים. אבל יש יאיר בן מנשה שכבש את חבותיהם במשל. גם את הגולן הוא כבש. כי איש מלחמות היה, ויהילו הגולן והבשן. ככה כתוב בספר יהושע.
איך
הרב
גולן אמר שגולן
לא יגע? לא כתוב ביהושע על הגולן שהוא תמיד. כתוב על בני גד ובני ראובן, על הגדעת ועל מואב, אבל על הגולן לא כתוב. טוב, יאללה, גמרנו. טוב, אמר רבי אלעזר, די קנה מדכתיב, אפשר גם לדייק את זה, דכתיב שנאמר, ויאמר ליהודה, נבנה את הערים האלה, מכלל דערים הוו מעיקר השממינה. כלומר, אם אתה אומר, הוא בונה את העיר, סימן שהעיר קיימת. נכון? אם לא צריך להגיד, נבנה ערים. אם הוא אומר, את הערים האלה, משמע שהערים כבר קיימות, הוא מצביע עליהן. אז זה לא נקרא ערים. זה לא עלוב. אז משמע שהערים היו קיימות. ואמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה. עכשיו, הן היו באותו הנס. מה הקשר בין מה שקראנו לבין נשים? קודם כל זה רבי יהושע בן לוי. וזה מתייחס לפורים. ויש נקודה נוספת. נשים אוהבות ארץ ישראל יותר מהגברים. כיוון שכל הזמן אנחנו מדברים פה בקדושתה של ארץ ישראל, שהיא קובעת את החומה של יהושע בן נון וכו' וכו', אז מלא יש פה כבוד מיוחד שניתן לנשים. נשים חייבות מטעם גילה שאתן היו באותו הנס. איך הם היו באותו הנס אגב? אסתר אתה אומר. או, אולי עוד אפשרות.
כל היהודות, כל הנשים.
נכון, יותר פשוט, כן? אפן היו, בגלל שאלמלא ההצלה הזאת, אז גם הנשים היו מתות.
לא, אפשר להגיד שמי שעשה את הנס, כאילו,
על ידי
מי
הפקור מוגס
הנס?
זה לא כתוב, זה לא כתוב כך. אני יודע שככה אומרים לגבי חנוכה, כן? שנשים חייבות בנר חנוכה שאפן היו באותו הנס, אז מביא את הסיפור של יהודי. אבל זה לא פשט הדבר. הפשט הוא שהגזרות של היוונים היו גם על הנשים, זה הכל. וכל הבתי חיון, זה לא גזרה? וכל הבתי חיון, זה גם גזרה. כי הם נתנו למצרים. נכון? אם לא יהיו זכרים, אז הנקבות תינתנה למצרים. אז זו גם גזרה.
למה?
אני יודע שארץ ישראל היא מבחינת אישה. כלומר, אם עם ישראל הוא החתן, ארץ ישראל היא הקלה, אז מי שקלה כתיבה, מרגישה זהות עם הקלה הקולקטיבית.
אהבת נשים, זה דבר
יותר
פרולמטי.
מה פרולמטי? אהוב נשים זה רע?
גברים אוהבים נשים.
ברוך השם.
נשים בעצמם לא תיקח אוהבים
זו את זו. נשים לא אוהבות זו את זו. תשאל. אתם לא אוהבות זו את זו?
המגליה אחת אחת שאני 20 שנה עבדתי במקור, בחנות של קוראים. ואף פעם לא ראיתי אישה שבאה לי כל הזמן לקדשה, נמצא כנעז למשהו טוב.
כן, נו, אז מה? אתה רוצה להגיד בזה? נגיד שזה נכון, נו, אז מה?
זאת אומרת, שזה שאיבד אישה, זאת אומרת שאישה הזו אוהבת יותר
אני מבין. טוב, אני מזדהה. זה היא. זה לא מישהו אחר, זה לא עוד אישה. זה חלק מן התכונה הנשית הכוללת.
כן,
שיטה שלך,
איך אתה מזכיר את הפמיניזם? כולם, לא חשוב על מה שאתה
אתה אומר, הפמיניסטיות אמיתיות היו צריכות לרצות שייתנו לגברים קודם.
לא, צריכות
לצנוח את השנייה, זה אומר שהם כן צונות אחת השנייה.
כן, זה
בצורות
שזה מי שתנה לה, טוב, נו. תוכיח את התיאוריה. אם זה מעניין אותך, יש לי פה מסמך מעניין בשבילך, אני עושה מעניין. על טלגרד היום עושים נשים מצליחות לא פחות. כן, תלמד את המסמך, תעשה לך אותו. היום גם עושים התקווה.
כן,
יש הכל. אנחנו לך גם את אוסלו שם. טוב. זה אמר רבי יהושע בן לוי. פורים שחל להיות בשבת. פורים שחל להיות בשבת. זה יכול להיות? ימינו זה לא יכול להיות. שפורים יחול בשבת, נכון? אה? כי אז הלוח לא היה קבוע כמו היום. לא, 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 הלוח שלנו לא מדויק בכלל. למשל, מתי יהיה המולד השנה? בחודש אב.
היום.
היום, נכון? ראש חודש, מתי אתה עושה? מחר, מתי? הלוח שלנו דפוק.
לא,
שרואים. טוב. אולי כבר שיראו. אני אומר לך שעוד היום אתה תראה את הירח.
מה זה?
המולד יהיה ביום שלישי, ואז אתה אומר, ראש חודש יהיה ביום הרביעי. אתה צודק, אבל זה לא משנה. גם אם המולד קרה בלילה, יום שלישי, נגיד שהוא אוכל אתמול בשעה 8 בערב, זה לא אומר שאתה עושה ראש חודש בודד. מה פתאום? לא דואגים לזה. הנוסחאות מתחילות מראש השנה, אבל זה לא אומר שלפי הדחיות, ארבע הדחיות, יוצא לך שראש השנה שחודש תשרי יוצא במולד. יכול להיות דחייה של יום יומיים.
אז
איך שאתה
מתחיל את המולדיות האלה בגלל
שזה יעבור בעיות אחת בהמשך
השנה?
זה הסיבה שעושים את זה. אבל זה לא אמיתי. זה לא אמיתי.
אבל יש גם חישוב
במולד.
יש גם חישוב במולד.
כן, אבל המולד הזה הוא לא המולד האמיתי, הוא המולד האמצעי. יחסית.
למה?
יחסית, אבל לא תמיד.
גם בפילים,
אז מה?
כלומר,
אתה טוען שתמיד אתה תראה את הירח באלף בתשרי. זה מה שאתה טוען. זה לא נכון.
אם היא קבעה לי הכל שנה ביום חמישי, אז באמת ביום רביעי בלילה מישהו ראה את המולד,
כן, אבל תגידי, אז לפי זה, לפי דבריך, לא ייתכן לעולם שנראה את הירח ביום שישי, בחודש תשרי.
זה
לא
יום
שישי,
זה
לא יום שישי. לא, לפי מה שאתה אומר, זה לא יכול לקרות לעולם שראש חודש תשרי, כלומר, ההיראות הראשונה של הירח, תהיה ביום שישי, נכון? לפי הכלל שלא הדורש. נכון, וזה הרעב"ד אומר שזה לא ייתכן. מה חטא יום שישי שלא נראה בו הירח? כן, אבל הרעב"ד צודק בקושיה שלו. אבל הרעב"ד צודק בקושיה שלו. הוא צודק גם הרמב"ם צודק. הרב צודק שזה לא נכון לומר שיום ראשון, רביעי ושישי דווקא לא יכול להיות שהירח ייראה בהם. זה לא נכון. מה שכן הרמב"ם... מה? לא, אבל זה לא נכון. תגיד לי, אדם הראשון נברא מתי? באלף בתשרי, נכון? שהיום שישי משום מה.
כן. ראש השנה שלו היה באלף תשרי,
שבת. לא, בית בתשרי, השבת.
לא, כי היה כל מיני שזה יצא בשבת.
לא, מה פתאום? לא מקובל עליי, אבל לא משנה. אדם הראשון, מה שהרמב"ם צודק זה שבאופן ממוצע זה מדכא. ממוצע זה מדכא. בסדר? זה קבל. אבל לא שהירח לא יכול לראות ביום רביעי. לא, זה יוצא לפעמים, באופן ממוצע זה יוצא. קצת לפני, קצת אחרי. עושים לפי חשבון. למה לא? אנחנו בכוונה דוחים. בכוונה. למה דוחים? בכוונה. בגלל שאנחנו היום בעולם לא נורמלי. זאת אומרת, השפע האלוהי השייך לימים האלה איננו יורד בצורה הנכונה. לכן גם כל התזוזות האלה. כלומר, יבוא יום שאנחנו נתקן את כל זה, ואז אנחנו נקדש את החודש על פי הירח, ואתה תראה שהרבה שפע וברכה יהיה בעולם. כן. הזמנים הם לא נכונים. למשל, לכן אתה עושה שתי ימים טובים של ראש השנה. למה אתה עושה פעמיים ראש השנה? יום א', יום ב'. בתורה כתוב רק יום אחד. נכון? כי אין לך כוח ביום אחד לעשות את מה שראש השנה עושה. אתה צריך לתקוע פעמיים בשופר כדי לשבור את הרע. כדי להשאיר בידך את האופציה. היו שנים שהגו יום אחד. ככל שהגלות הלכה והתארכה והעמיקה, אז הקליפות הלכו וגברו. יש צורך בשני ימים טובים של ראש השנה.
אנחנו
רוצים
שבעצם הדור הזה או הדורות האחרונים
נכון, אז אנחנו נבטל את היום השני של ראש השנה.
אבל השאלה שנשאלת היא לגבי לדוגמה השוואות אותה
נכון, אבל בימי מנשה היו נביאים. לך אין נביאים, אין לך מקדש. בימי מנשה היה מקדש. נכון. אבל יבוא יום, אנחנו נבטל את היום השני של השנה, נחזור ליום אחד, ויהיה הרבה יותר נעים. אתה יודע מה זה בחוץ לארץ? כשיש יומיים ראש השנה, ושבת אחרי זה, שלושה ימים. ואחר כך...
יום ראשון, זה ויקד של ארבע.
כן, ואחר כך גם בסוכות זה ככה, וגם בספרת תורה זה ככה. אתה נגמר. כן, זה גמר מפורשת. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם, אלו שני ימים טובים של גלויים. בגלל
זה.
טוב, בצדק? מה זה? טוב, איפה היינו? שואל מה זה חלקים? חלק זה 3.5 שניות. אהו, לפי שאלתך. חלק זה 3.5 שניות, כן.
אתה אומר שבגלל שהשבע שמגיע אלינו, אנחנו
לא נקבל אותו,
אנחנו
לא נקבל אותו. נכון, ההלכה היא ביטוי נאמן למצב הדפוק הזה.
אם
היית משנית
עליך בכל...
אי אפשר. אי אפשר.
כי השבע
הוא... זה כאילו. יעני ישראל. נכון, נכון. טוב, פוינו. אז פורים שחל להיות בשבת. שואלים ודורשים בעניינו של יום. מה זה של יום? איזה יום? שבת או פורים? פורים כמובן. מה עירייה פורים? אפילו יום טוב נעמה. כלומר, מה חידשת? הרי גם ביום טוב זה כך. כן, נתניה, משה תיקן להם בישראל, שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום. הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג בחג. אז מה החידוש שאתה חידשת שבפורים צריך לדרוש? פורים צריך עליה. מהו דתימה? היית אומר, נגזור משום דרבה, כמה שמעלה. היינו חושבים אולי לאסור לדרוש בניינו של פורים.
בשבת כזאת, משום דה רבה. מה זה דה רבה? מי זה רבה? מי זה רבה?
אמורה.
יש אמורה שקוראים לו רבה. והוא הסביר מדוע אסור לקרוא את המגילה בפורים, שחל בשבת, שמא יטלטל את המגילה 400 ברשות הרבים. אז יש לנו לחשוש שאם יתחילו לדרוש בעניינו של פורים, אז יטלטלו גם את המגילה. אז אולי היה מקום בשביל זה לאסור, כמה שמע לנו רבי יהושע בן לוי, שבכל זאת אנחנו לא עושים את זה ולא עוד פתלן.
רבא גם היום אומרים, מה זה יכול
להיות חוץ בשבת שבת משפט? לא רק זה, בשבת שבת 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 לא, 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 יש הבדל. אדם יאמר, לא יאמר לעצמו, אני חייב לקחת את המגילה לבית הכנסת. כן, אבל גם אז, הוא אומר, אם אני לא אקרא את ההגדה בשבת הגדול, לא יקרה כלום. כי אני יכול לקרוא גם אחר כך. מה שאין כן בפורים עצמו, יגיד, זה הכרחי, עכשיו, לקרוא את המגילה. כן? עכשיו, יש באמת שאלה, פורים שחל בשבת, האם המגילה היא מוקצה או לא? למה לא? לא, פורים שחל בשבת אתה לא קורא את המגילה. אסור לקרוא את המגילה. אז האם היא מוקצה?
למה לא?
כמו שפה.
זה לא לצורך?
כמו
שפה. למה לא קוראים קימו?
לא, לא קוראים שמה יטלטל 400 ברשות הרבים. לא, לא רוצים לעבור על איסור העברה מרשות לרשות. נכון? לא רוצים שאתה יטלטל 400 ברשות הרבים. אבל לכן אסרו את קריאת המגילה בפורים שחל בשבת. עכשיו יש לי שאלה, אני עכשיו בבית, זה פורים שחל בשבת, יש לי מגילה ואני רוצה לקרוא, אני יכול או לא? אתה אומר שגזרו שלא לקרוא במגילה, שמה יטלטל.
אפשר אולי לבוא ולומר כן, במידה ואתה נגיד קורא,
אני רוצה ללמוד מגילת אסתר, מותר לי או לא?
אם אתה קורא את זה לשם, נאמר, אני לא יודע,
הוא לימוד תורה. אני רוצה ללמוד תורה. זה חלק מהתנ"ך, ואני רוצה לקרוא את זה. ולקרוא את זה בכל רם, אם אתה אמין. מותר או לא? ודאי שהשופר הוא מוקצה בשבת.
כל דבר שלא לצורך.
השופר הוא מוקצה בשבת, כי אין לו כל שימוש. אז אתה אומר שמותר. הוא אומר שלא. תפילין בשבת זה מוקצה לדעת המשנה ברורה ולא לדעת אמורה שלך. אבסולוטית, בסדר, אבל עובדה, יש בכל זאת מי שאמר שזה מוקצה.
כן, אבל משנה ברורה
אחת לא תקרה לתקופת הזה. לא, אמורה שלך היה לפני
המשנה
ברורה. לפני. באמת? אתה בטוח? נגד המשתמורה? זה חידוש גדול. טוב, השאלה אם הוא התכוון לזה, הוא חשוכן.
טוב, אני רוצה לדעת, לא. אתה ממש פוגע בזה.
ישירות, אה, כן?
מי שלא מכיר את המשתמורה, לא מבין מה הוא מסתובב שם.
מעניין. לא, למשל לגבי תפילין, למשל. אם אתה שכח, אתה, יש לך תיק שבו יש לך גם תלית וגם תפילין. אתה רוצה לתת תלית בשבת. אתה בשביל זה צריך, להוציא את זה מתחת לתפילין. המשתמורה אומר שאסור. ארוך השולחן אומר שמותר. לא שולחן ארוך, ארוך השולחן. הוא אומר שמותר. תפילין זה לא מוקצה. למה זה לא מוקצה? מה? לא בגלל זה. בגלל שאפשר ללבוש את זה. כן, בדרך. אדם עושה תפילין בשדה בשבת, מה הוא עושה? משאיר אותם? יאכלו על ידי עכברים?
לא.
לא, הוא לא יכול לחסות, אין לו במה לחסות. זה משנה מפורשת במסכת שבת. הוא מניח אותם בזרוע ונפנה פלאים. כן, כי זה דרך מלבוש. בשבת. זה ששבת זה לא בזמן תפילין, זה לא אומר שאי אפשר להניח תפילין בשבת. נכון, מה שאין כן, השופר, שאסור לתקוע בשופר בשבת, ולכן באמת השופר הופך להיות מוקצה. אז עכשיו אנחנו שואלים לגבי המגילה. המגילה בשבת שחל בפורים, פורים שחל בשבת, האם המגילה הזאת היא מוקצה או לא? למה? אבל אמרו שאסור לקרוא את המגילה. אסור לקרוא את המגילה, שמה יטלטל אותה 400. זה הספר שיש לי בבית, אין לי מגילה אחרת, אין לי דפוס. יש לי מגילה בבית, אני רוצה ללמוד, מה? איך למדו פעם? בספרים כאלה. מה עושים? לא יימוק קצת אומר. למה? לא כתבו עליו שום דבר אחר, זה רק מגילת אסתר נטו.
לא, אבל אם אתה אומר, אם אתה רואה שקלט שכתוב עליו מגילת אסתר, זה כתוב אותו מוצא, אז כל קלט, תגיד, אפילו אם כתוב עליו פייס, מגילת אסתר, כתוב עליו עוד מלא, אתה כתוב עוד מעט
שם. נגמר, יש לי 5 מגילות, תנ"ך שלם. תנ"ך שלם על קלף. קלף יכול להיות מוצא, יכול להיות מצב כזה, אם זה קלף יקר שעומד למחירה. כן, משום חסרון כיס, משום חסרון כיס. אבל קלף רגיל, אדם לא מקצה אותו. כן? אז התשובה היא שזו מחלוקת אחרונים. אבל ההלכה היא כמי שאמר שזה לא מוקצה. מסיבה פשוטה, מה שאסרו לקרוא את המגילה, ביטלו את הקריאה בציבור. אבל מכאן ואילך, המגילה שנשארת אצלי בארון, היא כמו כל ספר אחר. אני יכול לקרוא בו.
השופר,
אסור לקרוא בו בכלל. אחר. אלא אם כן אתה במקום של בית דין חשוב. במקום בית דין. כן? הריף תקע בשופר בשבת. בבית דין שלו. הוא אמר שמה שאמרו בית דין זה כל בית דין גדול של גדול הדור. מכיוון שהוא היה גדול הדור, הוא אמר בנית אוקיי. הריף. הריף תקע. מה? כתוב במשנה שביבנה ובכל מקום שיש בו בית דין שהוא כמו יבנה, אפשר לתקוע בשופר בשבת שחל, ראש הנה שחל בשבת. אז הריף תקע. כי הוא היה, ידע שהוא גדול הדור, הוא האדם הגדול ביותר בעם ישראל באותם הימים, לכן הוא תקע בשופר. בגלל לא תקעו. הם לא חשבו כמו הריף, מה שאר. לא, הריף זה היה כתפיים, זה לא סתם. מוצג מוזיאוני מוקצה בשבת. כל מוצג מוזיאוני מוקצה בשבת. משום חסרון כיס. זה בסדר, מותר בשבת. כי זה כלי שמלאכתו ליתר או לאיסור. אז הוא לא
יימוק.
אבל אתה לא עושה את זה. אז אם זה שופר שאתה אכן משתמש בו כמשפח, אז בסדר. או ככובע. כובע לצד, לילד שלך. באמת, זה טוב שם, באמת מוקצה.
כן, אבל השאלה היא, או שתיקים
לא, יש עוד הלכות. לא, ההלכה היא מרכזית. לא, אבל... כן, אבל הדברים האלה בשבילי, חוץ מזה, אני אמר שהם אסורים לזה. יש מי שאומר שהתעודה הוא תמותה בשבת. יש דעת הזאת. כן. מתנות לאביונים לא שייך, בגלל שמתנות לאביונים עושים תמיד בסמוך למגילה. באמת. לשלוח מנות. למה לא לשלוח מנות בשבת? מה יש? הלכה למעשה אנחנו לא עושים כך. לא חששו לזה. עובדה שמותר לזה. לא, מתנות יש לרעהו. אתה תזמין את החבר שלך לשבת הביתה. זאת לא בעיה, אתה אוכל איתו. זה כבר נקרא משלוח מנות. אלא מה תאמר, מתנות לאביונים, אין סכנה כזאת. כי הרי כתוב בתחילת המשנה במסכת שבת, משהו מאוד יפה. 4 רשויות לשבת. כיצד? העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. למה דווקא לקחו העני ובעל בית? כדי להראות לך שאין שום ציור המאפשר העברת מזון מאחד לשני. נכון? כי אם אתה תוכל לתת מזון לעני שעומד בחוץ, אז אתה לא תזמין אותו הביתה לשבת. ועל זה אומרת המשנה, כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים? איך יכול להיות? היום שבת כזה. אז כיצד העני עומד בחוץ? אלא מה, אתה רוצה לתת לו מזון? אי אפשר. תכניס אותו הביתה ויוכל. זה מוסרי מה שכתוב שם.
כן?
צריך לעשות במקום זה? אני רוצה לקיים את הצדקה, אז מה עליי לעשות? אין לי ברירה, אני חייב להכניס אותו פנימה. טוב. כן? אי אפשר שבשבת אני אעמוד בחוץ. סקנדל. טוב.